הרב עם שיר צור. שירה אליצור והרב יובל אוהלי מדברים על תורה ויצירה.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לרב עם שיר צור, הפודקאסט שבו אנחנו יוצאים מהסטודיו ומבית המדרש עמוק יותר, רחוק יותר, יצירתי יותר. אני יובל אוהלי, אלן שיר צור.
היי, מה העניינים?
הכל בסדר, ברוך השם. מה איתך? אז מה בוער לך היום?
שמעתי פעם בדיחה נורא מצריקה של עדי אשכנזי.
כבר ישר את מתחילה איתנו עם בדיחה?
כן, אתה יודע, כמו בסטנדאפ. חבר'ה, מה קורה איתכם היום? כן, אז ככה, שמעתי בדיחה, והיא מספרת ש... תמיד צוחקת על זה, על החרדים, שהם לא יודעים לעשות קיץ חורף בארון.
להחליף כאילו.
לא יודעים, הם לא צריכים להחליף הרי, כי כאילו זה, אין להם קיץ חורף. זה כאילו, אתה יודע, יש להם עכשיו את השטנץ שלהם, אין להם באמת בחירה, יש עכשיו תלבושת אחידה. עכשיו, זה בשונה מהחבר'ה שיש להם מדים, או אתה יודע, אתה סיפרת שהיית תקופה בבני עקיבא, שהיה לך את התלבושת האחידה.
שמי, זה היה נורא נוח, יש לך חולצה אחת ללבוש בבוקר, אתה לא
מתלבט.
כן, זה לוקח לך בדיוק שנייה, וזהו.
אז למרות שזה מרגיש שהאופנה הייתה תמיד חלק מההיסטוריה האנושית, אנחנו יודעים שהיא הומצאה רק במאה ה-14, ועד אז לבשו רק גלימות ארוכות שמסתירות את הגוף. לא היה כזה סטייל. ומאז ומתמיד היה את העניין הזה של התלבושת האחידה, מבני הקיבוצים אגב, שגם להם הייתה תלבושת קצת שונה מהחרדים, ועד כמובן החרדים, ואנחנו מבינים שהאופנה היא סוג של שפה, היא כלי תקשורת, אבל איך עושים כשהכלי תקשורת הזה הוא אחיד? עכשיו, זה לא מדויק, כי גם אצל הגברים החרדים, גם להם יש את הניואנסים, כמובן בין החסידויות זה ברור, אבל גם שם אני מניחה שהמותגים והעניינים, ואצל אנשים זה בכלל סיפור אחר.
את האמת שאני חייב להגיד שזה נורא זר לי השיח הזה. כי אני לא מכיר בעולם היהודי תלבושת אחידה. המקום היחיד שאני מכיר בעולם היהודי, מה שאת מכנה תלבושת אחידה, זה אצל הכהנים בבית המקדש. כלומר, כשאני פותח את התנ"ך ואני מסתכל ואני בודק, אין קבוצה שלובשת אותו דבר חוץ מהכהנים בבית המקדש. וזה גורם לי כאילו לחשוב...
אבל בערב הם שמים טישרט, כן?
ברור, יוצאים מהמשמרת, והם חוזרים... כלומר, המקום היחיד שבו אני מזהה, אם אני צריך לזקק לעצמי את זה, אז אני אומר, המקום היחיד שבו אני מזהה תלבושת אחידה, שבה יש קבוצה יהודית שלובשת אותו דבר, זה בבית המקדש וזה מול האלוהים. כלומר, דווקא שם אתה צריך איזשהו שוויון, שכולם נראים אותו דבר, שכולם
לא
כאילו...
מול החברה,
לא מול החברה. אני בבית שלי, תלבש כל מה שאתה רוצה. כשאתה מגיע לבית המקדש, בתפקיד, זה אפילו לא האזרחים הפשוטים במרכאות. כשאנחנו מגיעים לבית המקדש, או נגיע לבית המקדש, במהרה בימינו, אז אנחנו... נראה לי נלבש את הבגדים שלנו. הכהנים, אולי יהיה להם את הלבוש של הכהנים, ולכן זה נורא זר לי. כלומר, כשאת מדברת איתי בעולם היהודי על תלבושת אחידה, ולכן אני גם חושב שעד היום החברה החרדית נראית לנו כמו איזשהו כאילו אקס-טריטוריה. כי זה באמת נורא מוזר לנו, זה כאילו משהו שהוא לא רגיל לנו.
אתה יודע, זה מגיע מאירופה בכלל, זה לא מחובר בכלל לאקלים הישראלי, יש משהו שהוא קצת מרגיש תלוש, וזה סתם מעניין גם בכלל כאילו כמה האופנה תופסת מקום דומיננטי בחיי האינדיבידואל המודרני.
אני חושב שהסיפור הוא, בדיוק מה שאת אומרת, ההבדל הזה שבין הגלות לבין מדינת ישראל הריבונית. יש מדרש שאומר שאחד מהדברים שבזכותם נגאלו בני ישראל ומצרים זה שלא שינו את מלבושם. כאילו היה להם איזשהו לבוש נורא נורא יהודי במצרים, והם שמרו על זה, וזה שמר על הזהות שלהם, עד שבסופו של דבר זה גם עזר להם לצאת ממצרים. אבל אני חושב שהמדרש הזה הוא מאוד מדויק, כי הוא אומר לך, הדבר הזה היה טוב שם. כאילו איפשהו בגלות, במצרים, כשהיית עבד, והיית צריך לשמר על הזהות שלך בצורה מאוד מאוד חזקה, אז שם הזה שלא שינית את הלבוש שלך, אז היה מאוד מאוד משמעותי. אבל מדינת ישראל ריבונית, שאתה, אדרבה, יש לך את החירות שלך, ופתאום חירות מתחברת נורא עם יצירתיות, את יודעת את זה יותר טוב בטח ממני, זה נראה לי מנותק קונטקסט, וזה באמת מעלה הרבה מאוד תהיות בכלל על המקום של אופנה, ועל המקום של ביגוד בכלל אל מול העולם היהודי הזה, אני אומר, בכלל, ובטח בעולם המודרני שבו אנחנו חיים.
אז אי אפשר לדבר על אופנה, בלי לדבר עם אחת הנשים הכי אופנתיות שאני מכירה, אבל מעבר לזה היא גם...
אם את אומרת את זה על מישהי, אז בכלל
אנחנו כאילו באירוע. כן, אז אתה רק מבין, היא עוצרת רב תחומית וחוקרת אופנה, ובין התערוכות שעצרה זה תערוכות דגל במוזיאון ישראל, ואת הדוקטורט שלה עכשיו היא כותבת על אופנה חרדית, נוגה אליאש זלמנוביץ', עוד מעט דוקטור.
עוד הרבה מעט, אבל תודה רבה.
אנחנו מאחלים לך שכשישמעו את הפודקאסט,
את כבר תהיה דוקטורה מכתיבה.
איזה כיף שאת איתנו.
שלום, שלום, כיף לי גם להיות פה. תודה יובל, תודה שירה.
ספרי לנו קצת, יש לך קודם כל מחקר מרתק על רחוב רבי עקיבא, על אופנת רחוב, שבניגוד בעצם ללבוש של הגברים, שהוא די מונחה מלמעלה, דווקא האופנה הנשית בבני ברק, אומנם יש לה, היא מצטת לכללי הצניעות, אבל היא משהו קצת שונה, קצת אחר. בוא נדבר על זה. כאילו, למה האופנה תופסת מרכז, כאילו, תופסת כל כך הרבה מקום בחיים שלנו?
וואי, גם שאלת 700 שאלות, וגם בעצם העליתם המון נקודות תוך כדי, הנקודה הראשונה שאני נורא אוהבת, שלא דמיינתי את זה, באמת את ה... עוד שנייה, יום כיפור. פשט בגדי זהב, פשט בגדי לבן, ובסוף לבש בגדי עצמו באמת, ואפשר גם לדמיין באמת מה היו הבגדי עצמו, אלא תיצא טישרט, אולי משהו אחר, אבל באמת הבגדי עצמו האלה, ומה זה העצמי של הבגדים האלה, וגם העליתם איזו שאלה, מתי התחילה אופנה בכלל? מה זה השאלה אותי של אופנה? אז לפני שאנחנו מדברים על אופנה במני ברק, ברחוב החרדי, ואופנה בישראל, יש בכלל את השאלה מה זו אופנה ומתי היא התחילה. יש גישה...
בגן עדן לא היה קוד לבוש.
כן, לא. היה. הנטורל. הנטורל. אז באמת יש גישה מאוד חזקה במחקר. כל המחקר הזה של אופנה בעצם מתחיל פחות או יותר סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20. יש כבר לפני כן כאלה כל מיני... מין ספרים נורא יפים, מלאי איורים של איך היו מתלבשים פעם, זה מתחיל כבר במאה ה-17, מאה ה-18, אבל בעצם המחקר מה זה אופנה, האם יש מנגנון של אופנה, מה גורם לאופנה להשתנות, איזה חברה מתקיימת באופנה ואיזה חברה לא מתקיימת באופנה, זה עיון שבעיקר התחיל במאה ה-20, נגיד אחד מהמפורסמים היה זימל, ג'ורג' זימל שהיה אנתרופולוג וסוציולוג, והוא טען שאופנה קיימת רק בחברה מודרנית, באמת הייתה תפיסה המון המון שנים, שאופנה מתקיימת רק במערב, כן. כאילו הוא אומר, זה חברה מודרנית, זה חברה שיש בה ניידות חברתית, כי בעצם אתה יכול לחכות או לא לחכות איזה לבוש של מישהו אחר, וגם אתה, זה אופנה שבעצם כל זמן מחכה, יש איזה מנגנון של חיקוי ושינוי.
להתקה, כן.
חיקוי ושינוי, אתה רוצה לייחד את עצמך, ואתה רוצה להיות חלק מכולם. והמון חוקרים כתבו על זה, והרבה המשיכו את הקו הזה, העקרוני הזה של זימל, שככה בעצם זה המנגנון של האופנה, הוא... מערבי בעיקרו, ואז הטענה של המחקר, רוב המחקר הייתה, שזה התחיל במערב, נגיד באירופה הקלאסית, אבל כמו שאנחנו יודעים, אירופה הקלאסית פרסה ידיים ארוכות לאפריקה, לאסיה, כן, מהודו ועד כוש, אפשר לומר, גם לפה, לארצנו הקטנטונת, היה לנו שלטון מנדטורי, ובעצם ככה האופנה, כאילו, איך שאנחנו מכירים אותה המערבית, נגיד סתם החליפה הגברית, מאה ה-19, החליפה הגברית שולטת מטוקיו ועד... ועד תל אביב, כאילו פתאום זה הופך, הקוד, אמרת הקוד לבוש, זה הקוד לבוש של כל גבר ממעמד מקצועי מסוים שמכבד את עצמו, כביכול הוא מסתובב ככה.
אני בחתונה שלי לא לבשתי חליפה, וזה תקף אותי פתאום סגירת המעגל, שהתחלתי לערוך חופות, פתאום מצאתי את עצמי לובש חליפה.
לא, תספר.
אז כאילו בחתונה שלי עצמי, אני לא, לובש, לא לבשתי חליפה, ואמא שלי עד היום נראה לי, אמא שאת שומעת את זה, אני יודע שאת שומעת את זה. היום זה המקום להתנצל, היום הייתי לובש חליפה.
לא, אני מרשה על עצמי לספר את הסיפור, שפעם אחת הגעת לחופה, והאימא של החתן או הקלה אמרו, זה הרב? זה היה לפני ששמת את החליפה. זה כאילו, אתה יודע, זה לא הסתדר להם, כי יש לנו איזשהו סטריאוטיפ, איזושהי תבנית, שאנחנו רגילים לראות דרכה את העולם.
נכון. זה גם בכלל הקוד לבוש הזה, הרבנים, והוא גם מזכיר לי עוד איזה סיפור אחד, אבל אתם מכירים את הסיפור על הרב ליכטנשטיין, שזה תלמיד כזה עם זקן, הסיע אותו, והרב ליכטנשטיין כמובן היה מגולח, ואז אמרו לרב ליכטנשטיין שישב ליד הנהג, שהרב, זאת אומרת, הנהג ייכנס, ואתה תישאר פה, משהו כזה. כי באמת סיפור שרב יש לו זקן. אפרופו העניין הזה של הלבוש החרדי, טוב, נחזור על זה עוד שנייה, זה סיבוב, ואני כן רוצה להגיד משהו שאני שייכת לזרם מחקרי שהולך או מתאבא בשנים האחרונות, שלא מדבר על היסטוריית אופנה אחת, מדבר על היסטוריות של אופנה, וטוען בגדול שאופנה קיימת משחר האנושות.
מאז ומתמיד.
כל פעם שאישה או איש או כל אדם מייצר איזושהי בחירה עקרונית, כן? בין ללבוש את זה או את זה, הוא בעצם מקיים בחירה אופנתית. והרבה מאיתנו אומרים, אופנה זה לא קשור אליי, אני ראיינתי הרבה... צרכניות של אופנה בשביל
גם
העבודה.
גם מי שחושבת שזה לא קשור אליה, בסופו של דבר יש לה, היא בוחרת
היא
במשהו.
היא מפעילה בחירות, ומה שמרתק בזה, בשבילי נגיד, כנושא מחקר, שהרבה פעמים זה לא מודע. זה הדברים שקיימים פה, ומין מסרים כאלה, שזה לא המניפסט שכתבתי על עצמי, זה לא הספרים ההיסטוריוגרפיים שמספרים על ההיסטוריה שלנו, זה דווקא הדברים שככה לפעמים קצת נשכחים מתחת לרדאר, ולכן הם נורא נורא מעניינים, וכלי נורא מעניין להתבונן בו. אוקיי, זה בגדול על אופנה. שנייה, אני אגיד על אופנה חרדית. כמו שאמרתם, הקוד לבוש הגברי של הגבר החרדי
נורא ברור.
התקודד, לא, אגב, לקראת כזה אמצע המאה ה-19, כן? הלבוש החסידי התקודד קודם, על זה יש כמה וכמה מחקרים. הלבוש הגברי, זאת אומרת, מה שאנחנו, הבורסלינו, מה שאנחנו יודעים מהסדרה המקסימה שבאבניקים, אין שום מחקר עדיין שמדבר על זה. אני התקשרתי, ניסיתי למצוא מחקר, כי רציתי
להתקשר על זה. כאילו, מאיפה זה מגיע? אנחנו לא יודעים איפה זה הגיע?
לא, הלבוש הוא מאוד מאוד ברור. זה לבוש תואם אופנה אירופאית, שנות ה-30-40, המגבעת, החליפות. אם תסתכלו בתמונות של ישראל, אבא שלי דוגמה שלא לבש, אחר כך הוא כן לבש חליפות בחתונה, שהוא לבש מגבעת, חליפה, כי זה מה שלבשו. בשנות, כאילו זה היה הלבוש המקובל.
לא כדי לעשות שיוך סוציולוגי.
לא, ברור, זה מה שהיה.
אגב, עכשיו בדיוק סיימתי לעשות תערוכה על הלבוש של דוד בן גוריון, ובניגוד למצופה.
אם דיברנו על הקיבוצניקים.
כן. הוא לא רק לבש עטה, ולא רק לבש את החליפת מפאיניק עם ה... אתם יודעים מה
ש... עד הבטן.
עד הבטן, המכנסיים וחולצה פתוחה עם צווארון מאוד מאוד רחב. יש לו הרבה מאוד חליפות בארון, והרבה מאוד מגבעות. כי באמת זה היה לבוש שלפשו. זה היה הקוד הנורמטיבי של חברה מערבית.
הוא פשוט החליט לא להצטלם עם זה. כאילו, זאת גם סוג של בחירה.
אגב, הוא כן הצטלם עם זה. בצילומים הרשמיים שלו, בכמעט כולם הוא מופיע עם חליפה ועניבה. בהחזת המדינה, הוא אפילו לובש כזה, מה שנקרא טייפין כזה. הוא ממש מהודר שם, הוא לבוש בעד לרזולוציות.
בסופו של דבר זה עניין של תודה, כי אנחנו לא זוכרים את זה. כשאני עכשיו מדמיינת את דוד בן גוריון, יש לי איזושהי צללית, כאילו שאני מדמיינת אותו, עם המכנס הקצר, ובתוך הזה, וכמובן בלי כובע וזה, והשיער. זה איזושהי תפיסה.
טוב, שירה, מיתוג, מיתוג, מיתוג.
נכון, נכון, וזה, אגב, יש לנו פרק שלם על מיתוג אישי, שדיברנו גם על איך זה שאתה נכנס לחדר עם בגד מסוים, מה זה אומר עליך, מה חושבים עליך. נגענו קצת בצניות, אבל אנחנו לא ניכנס לכזה עכשיו, זה עורר...
זה מי שרוצה שיחזור לעונה הראשונה.
הרבה עדים על הדבר הזה.
שיחזור לעונה הראשונה.
אני כן אחזור שנייה ללבוש החרדי הזה, שאתה אומרים, אופנה, לא אופנה. אז בקיצור, התקודד הלבוש הגברי, ויש לו, כמו שאתה אמרת, כל מיני זה, אבל גם בזה יש מניירות. חמי הוא הרב שבסקרת בתיה, הרב אפרים זלמנוביץ', כשהוא התמנה בגיל 19, ממש צעיר, והוא קיבל בחירה אופנתית. הוא לבש את הלבוש, כובע המבורג, כפוטה ארוכה, מין פרק כזה, כפוטה ארוכה, זה פרק. אבל הוא החליט שהאמירה האופנתית שלו תהיה שהוא מוסיף שלושה פסים של כתיפה על הזרוע. וזה הטריידמרק שלו, הוא תמיד הולך ככה.
כמו קצין, קצין דת.
זה הייתה בחירה שלו. כן, וזו בחירה אופנתית, ואני תמיד חושבת על זה בהקשר הזה.
עדיין יש
לך, כן. ובאותה תקופה הייתה בחירה לגיטימית?
כן, זו הייתה בחירה שלו
בתוך... להוסיף על החליפה?
כן, ולכן אני אומרת, בתוך, גם בתוך המגבלות המאוד מאוד קטנים, תמיד אפשר לראות את הבחירות שנעשות. כאילו, יש סרטון נורא חמוד של מלך זילברש.
כן,
שלג.
שמסביר גם את ההבדלים בין החסויות. שמסביר את ההבדלים,
אבל בסוף אומר, ואיזה דוגמה יש להקפותה, אם זה פסים, אם זה... עם פייזלי כזה, וזה, זה כבר אופנה. וזה באמת אופנה. היה לי שיחה מקסימה עם איזה, עם מנהלת הסמינר של ויז'ניץ, אחת מהמנהלות הרציליות. ואז היא אומרת לי, תראי, יצאנו בחסידות, אגב, עוד דבר מעניין, היא אומרת, עוד אופנה, זה בעצם נוהג שהוא על סף הלכה, שהוא מוסכמה, היא אומרת שכשהיא התחתנה, לא היה כל כך מקובל שכל הנשים מכסות, ויז'ניץ מאוד מזוהות בזה שיש פאה, ועל גבי הפאה יש עוד איזה כיסוי ראש של כובע. אז היא אומרת, כשאני התחתנתי, זה לא היה מסט, זה לא היה נדרש. היא לא אמרה מסטר, בכל מקרה, היא אמרה, זה לא היה נדרש, אבל עם הזמן זה הפך להיום, מישהי מהמרכז של ויז'ניץ, היא אומרת, תמיד יש שוליים, אבל במרכז כולן הלכו עם כיסוי מסוים, היא אומרת, אבל לי יש, היא אומרת, היא מראה לי איזה כובע כזה, מאוד מלא כזה, קצת כמו של מתנחלות, היא אומרת, זה מה שאני הולכת. היא מצביעה עם מישהי אחרת, היא אומרת, מה זה, 6 שנים כבר יש לך את זה, 7 שנים? לא, יש איזה משהו, זה. והיא אומרת, והנכדה שלי עכשיו הולכת עם משהו כמו חציות. כזה. היא אומרת, אני בתור מנהלת רוצה לפתח מודעות בקרב התלמידות שלי, היא אומרת להם, אל תתפלו שבעוד יומיים יגידו לכם לשים גרביים על הראש. היא כאילו חצאית גרביים, אבל בגדול היא אומרת, האופנה, כאילו השמיים זה הגבול. אז באמת, הלבוש הגברי נורא 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 מקודד, וגם בתוכו יש בחירה, וגם בתוכו אנחנו יכולים לראות את זה, והלבוש הנשי, שזה מה שמרתק, הוא לא מקודד. ובגלל שהוא לא מקודד, אנחנו רואים הרבה יותר השפעות של האופנה,
טרנדים? כלומר, הטרנדים
טרנדים
נכנסים גם לחברה החרדית?
לגמרי, לגמרי. אנחנו רואים פשוט את האיזון בין איזה טרנדים נכנסים ואיזה לא נכנסים. וזה בעצם, כשאנחנו עושים מחקר, זה בעצם האסתטיקה של חברה, זה בעצם מה התרבות שלה, מה הערכים שלה, איזה דברים ייכנסו, איזה דברים לא ייכנסו.
את מרגישה שיש שם כמה, כאילו שיש מאפיין לאופנה ישראלית ובפרט לאופנה חרדית?
אני חייב להגיד לפני השאלה הזאת, עוד שנייה אני אזקק לך את השאלה.
יאללה, זקק.
אבל לפני זה אני אגיד משפט, בעקבות הדברים של נוגה, שזה מהמם בעיניי, הפרדוקס הזה, איך בחברה החרדית, במשך שנים השקיעו ממש הרבה משאבים ותפיסה וחינוך, כדי לצייר את האישה כמי שנמצאת בבית, וכמי שהיא כאילו שרת הפנים, והיא תמיד בבית, ואיכשהו אנשים, גם אם זה בתעסוקה היום אנחנו רואים את זה, וגם באופנה, הם אלה שבסוף מביאות את הבחוץ. כלומר, עם כל המאמץ ועם כל הניסיון לעשות את האישה כאיזשהו משהו שיותר בבית, איכשהו החיבור שלה לעולם ולתרבות ולמה שקורה בחוץ הוא הרבה יותר חזק. ואז השאלה שלך, אחרי זה אני אפילו לא אקרא לזה תרבות ישראלית, אני, מה שמעניין אותי בהקשר לדברים שאת אומרת, האם יש אפשרות שאני אשאל מישהו מבחוץ שלא מכיר, ואני אגיד לו מה זאת אופנה יהודית, והוא לא יצביע לי ללבוש החרדי?
זה נורא מעניין. אגב, היה לי פגישה...
אהבתי.
פשוט השאלה שלך רק מזוקקת.
לא, הייתה לי פגישה מפתיעה. היה לי פגישה מאוד מרגשת ומשמחת. כשהתחלתי לעבוד על תערוכת אופנה, אז יצא לי להרצות בכנס בניו יורק, בנושאים אחרים, על תערוכה אחרת שעשיתי, ונורא רציתי לפגוש את הצוות של המט קוסטיום. כאילו מבין כל האוספים שיש בעולם והתערוכות, אז המט, כאילו, אתם יודעים, המט גאלה, קיבלה כזה נראות, ומי שעומד בראשם... בולטון, הוא נחשב ממש לעוצר...
אל.
כמעט, במעמד גבוה ביותר. בקיצור, מאוד רציתי להיפגש איתם, הם היו מאוד נכבדים, לא משנה, היה לי נורא מביך, אני חלטתי שאני הולך לפגוש איזה עוזרת של העוזר, נפגשתי עם כל הצוות הבכיר שלהם, 6 אנשים בחדר, והם בדיוק אז גם התחילו לעבוד על תערוכה, שהם חשבו שתהיה ההשפעה של אופנה על 5 הדתות המרכזיות. בסוף מה שקרה לתערוכה הזאת, הצטמצמה למה שהיה, לא, הבודלי, איך הם קוראים לזה? Divine Bodies או משהו כזה, שזה היה רק על הבנצרות. שהנצרות זה נושא נורא נורא עשיר באמת עם אופנה וזה. ואז, כשהראיתי להם את המצגת המאוד ראשונית שהייתה לנו על תערוכת האופנה במוזיאון ישראל, יש כמובן השפעות של אופנה לדוגמה חרדית, אבל יש גם השפעות של אופנה בוחרית מאוד. בבוחרים היה להם, דווקא היהודים עסקו בכל הצביעת בדים של האיקאט. אז יש את זה, ויש השפעות מ...
מרתק, לא חשבתי בכלל על לידות, כאילו.
תחשבו על הרקמה התימנית בתרבות הישראלית, כאילו ממסקית, עוד לפני מסקית, ועד דרך מסקית, ועד היום. בקיצור, יש הרבה מאוד, וכשמסתכלו על זה, אני קולטת שהם נבוכים.
גם חלק יהודי או ערבי, כאילו.
זה ודאי חלק מהתרבות הארץ הישראלית שלנו, כאילו, יהודי או לא יהודי, זו שאלה מה, כאילו, גלביות. כל יהדות המזרח לפשה גלביות, אבל נגיד, הדוגמת כפייה מאוד ספציפית, היא ודאי קשורה לתרבויות הפלסטיניות פה, ויש גם רקמות פלסטיניות שמאוד נכנסו לאופנה הישראלית.
וואי, זה מעניין. כלומר, אז אין לנו רק את התבנית הזאת החרדית, יש לנו הרי עוד כל מיני
סוגים. אבל לנו יש את זה, וכשהם, שהם בעיקר מכירים יהודים מזרח אירופאים שהיגרו לניו יורק,
זה הפתיע אותם.
הם כאילו היו בשוק. בשבילהם, יהודי זה באמת יהודי חרדי, או אולטרו-אורתודוקסי, והם לא הכירו את כל המנעד הזה, ואנחנו שחיים פה בארץ, אם תחשבו על המטבח, כשאני הייתי ילדה, היה מסעדות יהודיות, אתם זוכרים, לא יודעת, אני קצת מבוגרת מכם,
אני גדלתי פה בירושלים,
זה לא אותו רפרנס?
אני גדלתי פה בירושלים, אז כאילו המסעדות, אני זה מסעדת אימא ואזורה,
זה באתי להגיד מסעדת אימא,
אז האוכל היהודי שלט בכיפה, הוא שלט בכיפה, היה מלא מסעדות, היום אין, המטבחים כאילו, באמת, אזורה, אימא וכו', השתלטו על המטבח המרוקאי, ביג טיים, כאילו, ובעצם לא כל כך נשאר מקומות כאלה שמשמרים את האוכל היהודי, יש כזה כמה מקומות אבשים משהו פה ושם וכזה, שעדיין עושים כזה, אגב לי יש פנטזיה, אמרתי לבעלי, אנחנו צריכים לעשות, להחזיר עטרה ליושנה, להקים מסעדה פולניה, ויהיו שם מלצריות כאלה, עצבניות,
שאומרות לך... ביקורת הלכת לובשת.
למה לא סיימת מה שאת יש לך בצלחת?
לקוראים גדעון לדעתי, ולבעלה יש איזושהי מעדניה, גם מעדניה
שכזה... לא צריך מעדניה, בואי אליי לבית, איזה קוגל ירושלמי אני מכין, אתה אוף?
אגב, בני ברק הפכה מאוד, במסלול הקולינרי יש מסלולי, בימי חמישי.
ימי חמישי, מגיעים לטעום את הצ'ונט, לקרות את החמיץ. פרסמו את זה, את החלה של וישניס, ועם בייקון. אמרתי, איזה ניגוד, פרדוקס מהמם. אז בעצם אנחנו כאילו, תכלס, זה מעניין, בדיוק אתמול הייתי בפגישה עם לקוח חדש, ואנחנו עושים לו פרסום למגזר הדתי-לאומי, ואז הוא, לא היה לו נעים לשאול אותי, אבל הוא אמר לי, רגע, את מהמגזר? כי הוא עבד עד עכשיו עם החברה החרדית. עכשיו, שם זה ברור, כאילו, אתה יודע, אין לך, אי אפשר לפספץ את זה. בדתי לאומי זה קצת יותר פתוח, הדבר הזה. אז נחזור לענייננו. איך אנחנו מאפיינים היום דווקא אצל אנשים, את האופנה החרדית? כי כמו שאת אומרת, זה לא מקודד.
כן.
אבל עדיין יש לנו טרנדים שנכנסים מבחוץ ומשפיעים על האופנה. כן. אם היית צריכה עכשיו לעשות תערוכה של אופנה כזאת?
אז א', כמה דברים מדהימים שקרו. שאלת אגב קודם, אם שאלתם על אופנה ישראלית, והאם אופנה חרדית היא חלק... אחד מהמוטיבציות שלי מלכתחילה לעשות את המחקר הזה, ואגב, המחקר שלי, אני מלכתחילה רציתי לעשות על עוד קהילות ספציפיות יותר, קהילת המתנחלים, קהילה ערבית, קהילה, כי מה שאת הארוחה עשתה, עשינו 100 שנות אופנה, והוצאנו ספר שמן עם מאמרים, טטטם, בסוף היא סיפרה את הסיפור של מה מעצבים עיצבו פה בארץ ובחברת המרכז. והיא לא סיפרו, לא סיפרנו את הסיפור של מה אנשים לובשים. ובארץ יש לנו תופעה של, לפתי, אין לה, ודאי פה בירושיים, שאין לה אך ורע כמעט בעולם, יש לנו המון תרבויות לבוש פה. והתרבויות לבוש העכשוויות, הן יונקות עם משהו הזה. רק בירושלים, את יכולה להסתובב 500 מטר, ולראות נזיר פוטוסטנטי, נזיר פרצ'יסקני, עוד איזה נזירה.
מתנחל.
מתנחל, מישהי ממזרח העיר, תל אביבית, ועוד איזה תיירת צרפתייה. כאילו, יש, או סטודנט בבצלל, יש כזה ערבוב וכל כך הרבה אושר. וסטילי
מאוד, כן.
שיותר עניין אותי לדבר לא על מה דומה בכל האופנות של כולנו, והאם יש משהו דומה, אלא קודם לעשות איזה זום אין ולהגיד, אוקיי, אז מה, כשאני מסתכלת, ובמיוחד בבני ברק זה מרתק, כי זה נורא נורא מקומי, יש רחוב ענק, רחוב רבי עקיבא,
רחוב
מי שלא הסתובב בו מוזמן, לחוות אותו בשתי נקודות הקצה שלו, שבת ויום חול. ביום חול זה הציר הכי עמוס בבני ברק, כאילו זה אנשים, אי אפשר, המון צרכניות אמרו לי, אין כזה ווינדו שופינג בבני ברק. כאילו, את הולכת מהר. כל הזמן הולכים מהר, מהר, מהר. תמר אלור, פרופסור תמר אלור, כתבה על זה ממש מחקר, על קצב ההליכה ברחובות החרדיים, כאילו, והשוטטות שהיא אחרת. אין שוטטות, יש הליכה. היא עניינית. זה מה שקורה ביום חול. וברחוב הקטן הזה, של קילומטר וחצי, 2 קילומטר, יש מעל ל-120 חנויות אופנה. וואו. וזה אופנה פרופר. אני לא מדברת עדיין על אביזרים.
כן.
גרביים, כיסוי ראש, חנות קשתות. כאילו, כשמקמתים את הכל ביחד, יש שם כ-150, סתם אני זורקת כן. מספר, כי לא ספרתי את היתר, של חנויות אופנה. ובשבת יש לך את הקדחתנות, ביום חול את הקדחתנות, ובשבת זה פשוט הרנווי של החברה החרדית. את פשוט רואה הכל, הרחוב הצור, אין בו תנועה, אין רכבים, כולם הולכים.
הלך לבלות שם קצת בשבתות בשביל המחקר?
אלף, אני בני ברקית. אז היה לי מאוד קל, זה נושא מאוד מאוד קרוב לליבי, ולא הבנתי כמה הוא רגשי לי עד שלא עשיתי את המחקר. אז זה אחד, אז הכרתי אותו מאז, אבל כן הייתי צריכה to revisit, מה שנקרא, עבור המון שנים מאז שגרתי בבני ברק.
לחוות את זה ממש.
ויש לי גיסה בבני ברק שעזרה לי מאוד, גם עם כל הקשרים, כאילו עם אנשים וזה, ושהיתי שם המון ביום חול, וגם באתי בחג ובשבת.
אגב, זה נורא מעניין העניין הזה של יום חול ושבת, כי זה משהו שאני חושבת שבחברה החילונית, אני לא בטוחה שיש, כאילו, יש את ההגדרה הזאת של לי יש בגדי חול, של יום יום, יש לי בגדים של שבת, אגב, אני מקווה שבעזרת השם יהיה לי גם בגדי בית המקדש, אתה יודע, כאילו לא הולכים לבית המקדש ככה, כאילו זה קטגוריה נוספת, אבל זה נורא מעניין, נכון?
זה כיף
לחשוב על זה. לא, אבל אמרת מקודם, לא יודע אם אמרת את זה בכוונה או שלא, אמרת את הביטוי של שבת ברנווי.
כן.
אנחנו מכירים כאילו את התופעה הזאת בבתי הכנסת של תצוגות האופנה, בעזרת השם, זה כאילו זה נוכח, זה קיים, זה ידוע.
בוודאי, תראו, אופנה בסוף ובעיניי זה מה שמרתק בה, יש לה שני, המנעד שלה הוא בין שתי קצוות. קצה אחד הוא הכי אישי. זה באשכרה מה שנוגע בגוף שלנו ומתווך בינינו לבין העולם החיצון לנו. וזה ברמה הכי אינטימית, הכי אישית, זה בצד אחד. בצד השני, זה ממש כלי תקשורת, כמו ששירה אמרה, מקודד את התרבות שלנו. מי הדברים הכי טכניים? לדוגמה, הבגד שאת לובשת, הבד נעשה בסין, הוא נתפר ועבר לזה, הוא צב באיזה מקום אחר. כל המסלולים, אפילו הטכנולוגיים, הכלכליים, החברתיים, מה זה אומר ללבוש צבעוני, מה זה אומר ללבוש דברים, חולצה משובצת, מה זה אומר ללבוש משהו שהוא בהשראה יפנית? סוג של...
הקימונו שנוגו לבשת, אתם תראו את זה בתמונות, הוא מדהים.
לא, אבל כאילו, אבל כל השעטנז הזה, וכאילו, הרבה פעמים מדברים ב... יש איזה דיבור כזה בתרבות, ניחוס. ניחוס זה דבר לא טוב, כן? אופנה היא הדבר הכי מנחס שקיים בעולם, והיא מלכתחילה
נעשה... מנחס עם חף, כן, חבר'ה?
כן, גם מנחס לפעמים עם מייל בוש, פותחים את הארון.
כן, לך מה עם ראש בבוקר, אתה יודע, אתה יודע מה הבת שלי מעבירה אותי כל בוקר?
אנחנו לא נחזור לזה, לכו תקראו את הפוסט של שירה.
אבל מלכתחילה ו... פחות או יותר מהרגע שהעולם נפתח לאפשרויות, כבר במאות הקודמים, כאילו, אתם יודעים משהו בדיוק, אני הייתי אתמול במוזיאון פלישתים, פלישתים היה אזור ייצוא של טקסטיל עם התחלת, עם הארגמן שאנחנו כל כך מכירים מהתליטות, זה היה נחשב חומר נורא נורא יקר, ואשדוד הייתה אחת מהמפעלים האלה. אז כבר אז יש לנו בדים שעוברים, נצבעים בישראל, עוברים דרך הים לקפריסין, לקריטים, לאירופה, וזה, אז זה מין דבר נורא 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 גלובלי ונורא נורא כללי כזה.
אני גם חושב שהמון מה... קשה לתאר את הזיכרונות של העולם היהודי בלי בגדים. אני כאילו אומר, כל תמונה שאני, שיש לי איזושהי סיטואציה, כל איזשהו זיכרון שאני אומר, הוא יהודי, הוא נצמד לי לאיזשהו בגדים. בין אם זה באירופה, ובין אם זה אני נשוי לתימניה, זכיתי לראות כמה...
היה לכם חינה?
לא, היה וטו. הוטל וטו על חינה תימנית, אבל יש משפחה גדולה, ברוך השם.
אני לא מצליחה לדמיין את זה.
אני לא יכול שלא להגיד, זה בעיניי משהו יהודי, אני מסתכל על זה, ואין לי, זה הזיכרונות, וזה מעצב נורא את הזיכרונות, ולכן אני אומר, זה נורא נוכח בעולם היהודי, אבל זה אף פעם לא הגיע למצב הזה של, יש לנו לבוש יהודי וכולם צריכים להתלבש ככה.
נכון. אגב, מה שאתה אומר, תימני ולא תימני, אני מאוד ממליצה, למי שלא היה, לעשות הסיבוב במוזיאון ישראל באוסף הלבוש ההיסטורי, יש שם איזה 20,000 פריטים, אבל הנבחרים מהם נמצאים בתצוגת קבע, ומה שמדהים כל הזמן, שהלבוש היהודי הוא בדיוק הנקודת חיבור הזאת, אתה אמרת סוכנות שינוי, ובאמת נשים בחברה החרדית היום סוכנות שינוי מספר אחד, אבל הבגד הוא מין איזה בבואה של בדיוק המסע ומתן הזה, בין החברה הכללית לבין החברה הזו. אז תמיד יש איזה נואנסים שהם יהודים, לאישה התימניה שחיה בתימן, לאישה שגרה בצפון אפריקה, לאישה שגרה באלסס לורן, באזור הגרמני צרפתי. כל אחד נורא מושפע מהסביבה, ומאוד שומר על משהו שהוא זה. ושאלת לחברה החרדית, האם נכנסים טרנדים? מאוד נכנסים טרנדים. אבל מה נכנס ומה לא נכנס? יש שיקול מאוד מאוד, לפעמים הוא ממש מודע, ולפעמים הוא לא. אבל ברור שלא לופשים את זה. סתם נביא לכם דוגמה שאותי נורא נורא הפתיע. כמה דברים שנורא הפתיעו אותי. לגבי הדברים שלא נכנסים, אז זה יותר מובן מאליו.
לא מדברת על צניות וזה, כי זה ברור.
לא, אני לא מדברת על צניות. לא, לא, צניות בוודאי, ויש לה איזה מקום, ובבני ברק יש עבד להגנה על החנויות, מין איזה, מין תף תקן כזה של כשרות בחנויות.
יש גם תף תקן של שעטנז. את יודעת שבמדינת ישראל לא נכנסים שעטנז?
כן, אני זוכרת שהייתי לוקחת החליפות של אבא שלי למעבדת שעטנז וכו'. אז יש תף תקן לחנויות, לא כולם. נמצאות בזה, זה כמובן, יש איזה פוליטיקה סביב זה, וכדומה.
כמו משגיח כשרות.
כן, כמו תמיד בדברים האלה.
משגיח אופנה.
אבל בכל מקרה, וצניות היא מאוד חשובה, ואגב, אני כן גיליתי שאני לא יכולה לדבר על אופנה, בלי לדבר על צניות, וזה אולי פרק אחר.
אי אפשר, כן, אי אפשר להפריד את זה.
אבל מה שכן מאוד, אז מה לא נכנס? הדוגמה, באופנה הכללית מאוד מאוד מאוד. מצד אחד, הם עם יד על הדופק, את רואה את הצבעים הכי טרנדיים, את רואה את הפאטרנס הכי טרנדיים, את רואה שכל הזמן, ויש עוד תופעה חדשה, שזה ממש מה-20 שנה האחרונות, שגם קרה גם בציבור שלנו לפי דעתי, פתאום יש מעצבות חרדיות.
נכון.
פתאום יש מעצבות, שזה דבר שלא קרה.
יש גם אושיות חרדיות שמפרסות, זה משהו שהוא...
אבל המעצבות הן דמות נורא נורא מעניינת, כי הן בעצם תופעה חדשה של ה-20 שנים האחרונות, פחות או יותר, יש כמה שהן קצת יותר ותיקות, אבל פחות או יותר, ויש הרבה מהן. אז זה אחד, וזה דבר מעניין בפני עצמו. והן מאוד מאוד עם היד על הדופק, והן מביאות את הטרנדים האחרונים. אבל, מה הם לא יכניסו? דבר ראשון שדיברתי איתם ככה, סתם, אנחנו הכל הכל. מה שטרנדי, אנחנו נכניס, הכל זה. הכל מה שטרנדי, אבל כשאת חופרת יותר עמוק, אז א', יש באמת דברים מבחינת צניעות שלא ייכנסו, כמו צבעים מסוימים אולי פחות ייכנסו, אדום לא, אדום אנחנו לא.
כן, אדום זה תמיד.
אם זה יותר מדי, אנחנו נמתן את זה גם כן, אבל גם את רואה כאילו ז'אנרים שלהם, נגיד באופנה, יש דיקונסטרוקציה, זה אחד מה, לא יודעת מה, הייתי בפאנל של הבודקים בבצלל שנה שעברה, חמש סטודנטים, חמישה פרויקטי גמר או שישה, כולם עשו דיקונסטרוקציה של הבגד. מה הכוונה? זה מין מחשבה שהתחילה, אני יודעת, שנות ה-80-90, הרבה קשורה באופנה יפנית, לקחת את החייתות הקלאסית האירופאית, ולעשות
אותה.
לה פירוק. כן. מאוד מתאים בכלל, לעידן הפוסט-מודרני, וכדומה.
מאוד מתאים גם ליוניסקס וכל הזה, פתאום זה, כן. זה בגד שיכול להתאים גם לגבר, גם לאישה, נכון. זה לא כאילו כל הפירוק של כן. המודל
אז,
הקיים.
אז כל הפירוק של המודל הקיים לא נכנס. אופנת רחוב ודאי לא נכנסת. כיתובים, ג'ינסים נכנסים עכשיו בשוליים, אבל פעם כן. ג'ינס היה, בעלי הוא בוגר ישיבת חברון, היו אומרים, זה מתחיל בג'ינס, זה נגמר בסמים. והקונוטציות היא בין ג'ינס לסמים עדיין קיימת. אני שאלתי את אחת מהמרואיינות שלי, שהיא ככה משפחה חזונישניקית, בחורה מקסיבה, והיא אומרת לי, אני אומרת לה, ג'ינס, את תלבישי? לא, לא, ג'ינס, בעזרת השם אני בחיים לא אלבש.
גם הרב יובל נראה לי לא שם ג'ינס.
ושאל נראה למה.
אני הלכתי בתיכון עם ג'ינסים, היה איזו תקופה, ומאז האירוע הסתיים. את זוכרת שאנחנו דיברנו, זה לא היה איתך, זה היה בפודקאסט אחר, סליחה, אני מפרסם בפודקאסטים אחרים.
אני שאלתי, בפודקאסט
אחר שראינו אותי, אז שאלתי את ה... שאלתי שם, האם יש בישיבות תיכוניות רמים עם ג'ינס?
והתשובה היא?
המקומות שאני הייתי, זה מה שאמרתי, שם המקומות שאני הייתי והסתובבתי לא מעט, אני לא ראיתי. אני מתפלל שיש.
מעניין.
אבל שוב,
זה רק מחזק את
זה. זה עוד חלק מהסיפור של מה נכנס ומה לא, ומה נחשב לגיטימי, כן או לא.
זה גם האמת בחברה שלנו, אני יכולה להגיד על אבא שלי, שלא היה לו בגדי פנאי, מעולם, כאילו הוא גדל על ישיבות, הוא היה תלמיד מרכז הרב, שבט איתנים, זה היה שבט כזה, כולם יצאו רבנים, הוא היחיד שלא יצא הרב מהסיפור הזה.
איתנים רק בשביל להפס אותך, שירצור, זה השבט שמי שהדריך אותו היה הרב דרוקמן, וזה השבט של הרב צפניה דרורי, והרב דוב ליאור, כל החברה האלה.
כולם שם,
כל החברה האלה.
כן, הרב פילבר, בקיצור, כולם היו, ואבא שלי לא היה לו בגדי פנאי, עד שהוא נסע, הוא גם עורך דין, הוא גם מרצה, והוא נסע בשנת, לפני איזה, הרבה זמן, נסע ללמד סמסטר בחול, והוא גילה שמה שמרצים לא הולכים עם חליפה והעניבה. כאילו, הלוק האוניברסיטאי, הפרפי, זה ג'ינס,
וזה ג'קט,
חולצת פולו ובלייזר. ופעם ראשונה הוא קנה לעצמו ג'ינס, וגם פעם ראשונה שהוא חזר, גם איזה משהו השתנה לו בתפיסה שיכול להיות לך כזה דבר שנקרא בגדי פנאי. שזה לא הבגד שאתה הולך איתו למשרד, וזה לא הבגד שאתה לובש בשבת, הוא באשכרה בגד פנאי.
אני תמיד חשבתי שאבא שלי הולך לישון עם חליפה ועניבה. כאילו, עד גיל מאוד מבוגר הייתי בטוחה שזה הסיפור.
וואו, אני מרגיש כאילו זה...
זה כאילו, יכולים לגעת עוד בכל כך הרבה דברים, וההבדלים בין אופנה ישראלית לאירופאית והשוני, אבל אני חושבת שקיבלנו כאן איזושהי הצצה.
אני בעונה הזאת מרגיש, שבגלל שהתחלנו להביא אורחים, אני פתאום נורא כועס עלייך, שבעונה הראשונה הגבלת לנו את הזמן של הפרקים לכל כך מעט, אני פתאום מרגיש שכאילו, בוא, יאללה, בוא נעשה פרקים של שעה.
אני רוצה להזכיר את הפרק שדיברנו על מינימליזם,
ועל הפרק
שדיברנו על זיקוק. ואני חושבת שהרעיון שלנו זה קודם כל לתת פתח לבוא ולראות את הדברים שנוגה עושה, והיא נמצאת בגוגל, והיא בלינקדין, והיא נמצאת ברשת החברתית, ואני חושבת שזה מרתק, ואם גם תראו את הדמות, כשנעלה תמונה, אז תראו גם שהדמות מרתקת, גם חיצונית וגם פנימית. אז קודם כל, תודה רבה נוגה, שהיית איתנו, ואנחנו מאחלים לך שתואר הדוקטור יגיע בקרוב.
בעזרת השם, הודה לכם מאוד.
ובנחת.
לגמרי שזה יהיה בנחת, ואנחנו נגיד תודה. לבית שלנו, פה במרכז לחדשנות ויזמות של עיריית ירושלים, ולאבי ברין, שעורך אותנו ומביים אותנו כל הזמן, ואנחנו מודים לו על זה. ותודה רבה, נוגה.
תודה רבה לכם, היה לי מאוד נעים.
תודה, שירצור.
תודה רב יובל, נתראה בפעם הבאה. תחשבו עמוק, תחשבו רחוק, תחשבו יצירתי.